זה שאתה מתקדם, ככל שאתה מתקדם, כל יום התקדמו, התקדמו, באמת היה מחירים כבדים. נעמדנו, יכול להיות שזאת הסיבה.
כן. אני מקווה שלא. בוא, אנחנו, אני רוצה לקוות, כמו כל אזרחי ישראל, כן. שהשיקולים שמובילים את מפקדי הצבא, ראשי הצבא וראשי המדינה,
ביטחוניים זה
שיקולים
נטו.
ביטחוניים, בדיוק. אני מקווה שזה מה שאתה יודע, זה הקו המנחה בכל האחרת מצבנו הרבה יותר קשה.
אתה יודע מי נפנה את השאלה הזאת?
כן.
לחבר הכנסת רם בן ברק.
לשעבר. בוקר טוב לך. חבר הכנסת בן ברק, שוב שלום.
כן, חיסולים, אתה יודע מה, כן, החיסולים האלה זה החלטה נטו ביטחונית מבצעית, או שזה החלטה גם פוליטית?
זה החלטה משולבת, מערכת הביטחון. אני לא מדבר על חיסול כזה או אחר, כן, אני מדבר באופן כללי. כן, שיהיה ברור. אתם איתי?
כן, כן, אנחנו איתך כל מילה.
אני מדבר באופן כללי, אני לא מתייחס
לא לאורי.
לא לאירוע כזה, ולא לאורי ולא לאור אחר.
יפה.
באופן עקרוני, אנחנו ממפים אנשים שאם הם יישארו בחיים, ימותו יהודים בגללם, או אזרחים ישראלים בגללם, ואז יש איזשהו תהליך שבה אתה שוקל האם הדבר הזה יכול למנוע הרג של אזרחים. אם ההחלטה היא כן, אז שוקלים שיקולים אזוריים, זה כבר שיקולים מדינתיים, מביאים המלצה לדרג המדיני, והדרג המדיני מאשר או לא מאשר.
לא, אבל יש כאן את הרובד, נקרא לו הרובד הישיר, והרובד ההרתעתי. הרובד ההרתעתי ודאי שהוא מייצר, אם אתה מחסל מישהו כמו ארורי, או ארור אחר, כמו שאהבתי את המשחק מילים, אז אתה יודע, זה יכול להשפיע בהחלט על המשך, נקרא לזה הרב זירתיות ו... אבל אם בפן הישיר, מצד אחד אולי זה מעכב עסקת חטופים, יש כל מיני משמעויות.
זה שיקולים מדינתיים, זה לא שיקולים צבאיים. הצבא או שירותי הביטחון, מה שהם עושים, הם אומרים מה הם יכולים או מה הם ממליצים. הרבה פעמים הדרג המדיני אומר להם, אנחנו היינו רוצים את זה ואת זה, ואז הם יוצאים לתוכנית פעולה, אבל בסופו של דבר זה אירוע שהוא משולב.
לעצם העניין, אתה חושב שבאמת זה תקע את עסקת החטופים? הרי דובר שהיא כבר הייתה על הפרק ממש.
אני לא חושב. אנחנו נמצאים במלחמה, וההפך, זה כמו שאתה עכשיו מחסל מחט בעזה. אתה במלחמה, והם חלק מהחמאס. ואם הם רוצים שהדבר הזה נוריד את הרגל מהגז, אז שיבואו עסקת חטופים. אם זה פגע, זה פגע עליי, לדעתי.
תגיד.
ימים ספורים, לא יותר מזה.
אוקיי, אז אני הולך איתך ליום שאחרי. אתה תומך בטרנספר לתושבי הרצועה? ביום שאחרי?
לא.
מרצון?
לא.
לעודד הגירה, משהו?
לא, אני בעד לאפשר למי שרוצה לצאת והצליח לייצר קשר עם מדינה שמוכנה לקלוט אותו, לאפשר להם לצאת.
אז לעודד אותו לצאת, אתה כן בעד? או שגם זה לא?
מה זה לעודד אותו?
לתת לו כסף.
מה זה לעודד אותו? אתה לא, גם תיתן לי מיליון דולר עכשיו לכל אדם בעזה, פיזית הוא לא יכול לעשות את זה, אחד, ושתיים הוא צריך שיש מישהו שיהיה מוכן לקלוט אותו. אני בעד שהמדיניות שלנו לגבי עזה, לגבי האזרחים בעזה, תהיה כזאת שמאפשרת לאנשים האלה לקחת את גורלם בידיהם. ומי שמוצא מדינה שמוכנה לקלוט אותו, הוא רוצה לצאת, אז שייצא. אגב, הוא גם יוכל לחזור אחרי.
רגע, אז התיישבות יהודית, בעזה.
אני מגיע לזה עכשיו. אני חושב שאנחנו לא צריכים להיות בעזה, אנחנו לא צריכים להתיישב בעזה, ועזה שייכת לפלסטינים שגרים בה. היא לא...
איך נגן על עצמנו, לדעתך?
איך אנחנו נגן על עצמנו?
אם אתה לא בעזה, יש מנהרות. ראית שיש מנהרות, אז איך תגן?
אנחנו שומרים, נשמור לנו, להבדיל מה-20 שנה האחרונות, נשמור לנו את חופש הפעולה בעזה, ואנחנו לא ניתן לשום ארגון ושום קבוצה להרים את הראש ולפתח יכולות צבאיות.
זאת אומרת שהשליטה כן תהיה צבאית של... אז תחליט, השליטה כן תהיה של ישראל?
יש הבדל בין שליטה לבין חופש פעולה. שליטה זה אומר שאתה צריך גם לשלוט בתושבים, ואתה צריך גם לספק להם אוכל ומים, חינוך.
אז סליחה, התכוונתי שליטה ביטחונית, אני רוצה לחדד את דבריי. שליטה ביטחונית.
שליטה ביטחונית תושג על ידי זה שאנחנו נשמור לנו את היכולת לפעול שם בכל פעם שנראה משהו. דומה מאוד למה שאנחנו עושים היום בשטחי A ביהודה ושומרון. שטחי A ביהודה ושומרון אנחנו לא הריבון, אבל אנחנו, כשאנחנו מזהים חוליית טרוריסטים בתוך מחנה הפליטים בג'נין, אנחנו נכנסים פנימה, למרות שאנחנו לא הריבון שם, ועושים את מה שצריך בשביל לגדוע את ההתארגנות הזאת. אותו דבר, אנחנו נצטרך לעבוד בעזה, זה יותר מורכב, אבל אנחנו...
זה הרבה יותר מורכב, אבל תודה שזה הרבה יותר מורכב, הצפיפות שם, הרמת הסיכון של החיילים על כל סנטימטר שהם יזוזו, הרמת הסיכון היא...
בואו ניקח אותך 20 שנה אחורה. כשאנחנו ישבנו בעזה, והיינו התיישבות בעזה, והיינו מוצבים בעזה, אנחנו מצאנו את עצמנו בסופו של דבר, במצב שכל תנועה שלנו שם, כל תנועה מיישוב ליישוב, ומיישוב לבית ספר שביישוב אחר, הוא בעצם איזו שיירה מאובטחת. אנחנו מצאנו את עצמנו במצב שאנחנו בעצם מגינים על המוצבים הצהלים בתוך עזה, וכל מה שאנחנו עוסקים זה עסוקים בהגנה. אגב, אותו דבר קרה לנו בדרום
לבנון.
זאת אומרת, בדרום לבנון. זאת אומרת, המחשבה הזאת היא שתוכל להיות בתוך שניים והם.
בקיצור, מה שאני מבין ממך, חבר הכנסת רם בן ברק, אנחנו הולכים לטווח ארוך לשינוי משמעותי מכל מה שהתרגלנו אליו. זה לא משהו שאנחנו הולכים לסיים איתו בחודשים הקרובים, זה משהו שיקח זמן.
ילווה אותנו שנים, עד שתקום בעזרת השם, אם אני כבר מתראיין אצלכם.
בבקשה, עוד יש לנו חוב משבוע שעבר למיטב זיכרוני, אבל כן.
עד שתקום בעזרת השם, ההנהגה מקומית, שהיא תהיה באמת כזאת שרוצה לשפר את המצב של האוכלוסייה ולא... לחפור מנהרות, ואז אפשר יהיה לאט...
תגיד, יש מצב
שאנחנו נייצר דבר כזה? אבל זה לא חוכמה, שנייה, רגע, אבל זה השליה לציבור. עד שתקום, זה מעצבן אותי ש...
לא, אני שואל, האם יש מצב שאנחנו נייצר אחת כזאת? מה זאת אומרת? אנחנו נקבע, זה המושל מרגע זה, אני מדבר בצורה רצינית, שמה, יש את כל אזור הצפון, אני מדבר על צפון הרצועה, שאנחנו השמדנו שם הרבה מבנים וזה. למה אפשר עכשיו לשים שם מגנומטרים, להתחיל להחזיר אנשים, אני אומר בצחוק, לא בצחוק, להחזיר אנשים כאילו שהם לא חמושים ולא כלום, ולספק להם את האוכל. אין לנו שום בעיה, הם סתם אנשים שגרים שם. אם הם לא פה, עוסקים בפעילות חבלנית עוינת.
אתה באמת רוצה לשלוט על עם אחר?
לא, כמו שאמרנו, כמו בשטחי יהודה ושומרון, לא לשלוט פיזית. שם בן אדם, מה אתה חושב על זה?
אנחנו צריכים לפרז את רצועת עזה מנשק. שזה אמרתי, זה תהליך שיקח שנים. וזה לא משנה אם זה בצפון או בדרום או בח'אן יונס. בסוף אני צריך לסגור את המעברים למצרים בצורה הרמטית. זה תהליך שיקח זמן.
כלומר, אתה אומר לשלוט על אזור ציר פילדלפי, על כל המשתמע.
אני אמרתי לסגור את הציר. איך לעשות את זה? יש מספר חלופות. צריך לבחור חלופה שתהיה יעילה. ולייבש את הביטוי הזאת של הטרור. בסוף אני, להבדיל אולי מהרבה אנשים, ואולי אפילו להבדיל אם כן מאמין שיש אנשים שכן רוצים לשלוט בשקט, אני לא רוצה להגיד בשלום.
איפה? בצד הערבי?
גם בצד הערבי, ואני חושב שאפשר יהיה להצליח.
אתה באמת מאמין, אחרי כל מה שעברנו פה, אתה באמת מאמין שהציבור בעזה רוצה את זה? אתה רואה את השמחה שלהם, אתה רואה את השאגות שמחה שלהם באותם ימים. איך אתה מאמין לזה?
אני מאמין שאנשים שחיים תחת שלטון הטרור של עזה, הם מבינים שיש אלטרנטיבות יותר טובות. תראה את הסקר האחרון שעשו ביהודה ושומרון, שיש להם סך כל חיים נורמליים, התמיכה בחמאס היא אדירה. ברצועת עזה, שהם יודעים מה זה חמאס, התמיכה שם היא 30% ולא...
ובכל זאת, אז חמאס שולט שם, אז מה שתגיד, שהערבים הם חלשים, הציבור, העם, העם הוא חלש מאוד.
החמאס, תשמע, אני לא חושב, לא הולך להגיד לך שאני מת על התרבות ומת על האנשים האלה, כן? אבל בסוף הם השכנים שלנו, חבל שזה לא שוויצרים, אבל זה המציאות.
לא, אבל ניסיתי לשמוע את חוות דעתך, האם אתה חושב שאפשר להעביר אותם, חלק מהם, לאזור הצפון חזרה, או שזה לא הזמן עדיין?
זה עדיין לא הזמן, זה צריך לקרות מתישהו, אבל זה צריך לקרות כשיש שם מישהו שינהל את העסק הזה.
בהחלט, אחרת מה, חזרנו אותה בעיה.
טוב, אני ברשותך רוצה לעבור, אין לנו כך הרבה זמן, למילה וחצי על הבגץ, אני חייב לדבר איתך על זה.
בבקשה.
מה אתה אומר, העיתוי של הפרסום? עזוב רגע את ההחלטה עצמה, על העיתוי.
על הנבצרות או באופן כללי, אתה שואל?
באופן כללי.
אה, אוקיי.
אני חושב שתקופה ארוכה גורמים בקואליציה חשבו שהפסיקה תהיה שונה, ולכן הם לא פעלו מהיום הראשון של המלחמה לנסות לדחות את העיתוי. מתי הם התחילו לדחות את העיתוי? כאשר הם הבינו שהפסיקה היא אחרי הדלפה, שהפסיקה היא פסיקה לנגדם. עכשיו אני אומר לך, יש כאן העם חצוי בעניין הזה של ההחלטות האלה. 50% ככה, 50% ככה. זאת אומרת, כל החלטה שלו הייתה, הייתה מעוררת בצד השני.
חוץ מהחלטה לדחות את זה בחצי שנה עד אחרי המלחמה. זה לא היה גורם.
כן, אבל זה אתה לא יכול להיזכר בלגרדים. אני אומר, בואו נוריד את העיניים שלנו מבית המשפט. לפעמים הוא אומר דברים שאנחנו אוהבים, שהם אמרו שביבי נתניהו יכול להיבחר כראש ממשלה. לא אהבתי את זה. מאוד לא אהבתי את זה, אבל חשבתי שזה גם טעות. אבל לא יצאתי נגד בית המשפט, לא אמרתי בית המשפט טועה, וצריך לשנות את בית המשפט, ולא יכול להיות שהוא יקבל החלטות כאלה. הנה, בן אדם...
כי זה לא היה כזה מהותי, כי גם בתוך תוכחה התנגדת, אבל ידעת שיש פה דמוקרטיה. סליחה, יש פה דמוקרטיה. אני רציתי נתניהו. אתה יכולת למנוע ממני נתניהו? סליחה, אתה לא דמוקרטי. אתה לא דמוקרטי, איך אתה נבחר ציבור?
אני חושב שזה בסדר גמור שתרצה את מי שאתה רוצה, אבל יש כלל בסיסי, שמי שהוא ראש ממשלה הוא לא יכול להיות עם כתבי אישום, אבל לא משנה עכשיו הוויכוח בינינו, זה לא הוויכוח. מה שאני רוצה להגיד, שלא יצאתי נגד בית המשפט, למרות שמאוד לא אהבתי את ההחלטה הזאת. אני חושב שבואו תעזבו את בית המשפט. בית המשפט הוא סוברני להחליט מה שהוא רוצה, הוא עצמאי, לפעמים הוא אומר דברים שאתה
אוהב. זאת הבעיה שלנו, צערי הרב, זאת הבעיה שלנו, אנחנו חלוקים, זה לא יעזור, שאתה אומר בואו תעזבו.
אתה חושב שזה הבעיה שלנו, ואני חושב שזה המזל שלנו.
או, אז עדיין אנחנו חלוקים, שים לב, אנחנו חלוקים לגמרי, וזה המקום של הבית משפט לבוא ובעת מלחמה לעשות את זה, הם לא יכלו להגדיל ראש? אני חיות לא יכלה להגדיל ראש?
כל מי ששמע את השיחה שלנו מההתחלה, כנראה הבין שאנחנו חלוקים בהרבה דברים. אבל זה עדיין, אתה יודע, זה בסדר להיות חלוקים. אתה יודע, אני מתווכח איתך. אם אתה בן אדם שטובת המדינה עומדת לנגד עיניו, אני מניח שאתה כזה, אז הוויכוח הוא ויכוח לגיטימי. הוא ויכוח בסדר. אתה אדם ישר, אני אדם ישר. אנחנו מדברים על אידיאולוגיות שונות, זה לגיטימי. פעם אתה תשכנע אותי, פעם אני אשכנע אותך, אבל חלק מהדברים זה חלוקים.
אני אגיד לך, אני אופטימי, אמרתי לי ינקה למקודם, בתחילת השידור, אבל זה אמור להיות במסלול ההפוך אצלכם, כי הרוב של השופטים הליברליים, נקרא להם הפרוגרסיביים, הולך ומצטמצם, ודאי עם פרישתם של שתי השופטות. אז יכול להיות שבעתיד נקבל פסיקות אחרות, ואנחנו... ואתה תקבל אותם, נכון? כאילו, זה מה שהבנתי ממך.
אני אקבל כל פסיקה של בית המשפט העליון, ואני מקווה שלא נגיע למצב שבית המשפט העליון...
אתה רואה, כבר הפעם אנחנו על חודו של קול.
חבר הכנסת רם בן ברק, היות וזמננו קצר, אבל השיחה איתך מאוד מעניינת. תגיד, איפה אתה אוכל צ'ונט היום? יום חמישי, אנחנו נוהגים לאכול צ'ונט.
אז... אולי אני אגיד לאשתי להכין צ'ונט באמת לשבת.
אופה, לא, לא, לא התכוונתי, לא, לא התכוונתי על שבת, התכוונתי על היום, אז בוא לבני ברק. אנחנו נשב איתי ואני ואתה, ואולי נלבן את זה, אולי נגיע לזה הסכמה.
אתה יודע מה? אני מקבל את היום, היום אני נוסע כבר ל...
תראו מה זה בשידור חי.
תראו בצבא, אז אני לא אוכל היום.
שבוע הבא.
שבוע הבא.
אבל אנחנו בהחלט, אני אשמח
לקפוא איתך. רגע, אבל שאלה, שאלה, סיום שאני שכחתי, וזה רלוונטי גם
לה...
אתה עדיין מתכוון להתמודד מול יאיר לפיד, הרשות המפלגה?
כן, כחודש אחרי הבחירות המוניציפליות, תהיה התמודדות.
מצוין, אז יהיה לנו צ'ון שבוע הבא עם המועמד לרשות הממשלה. אוקיי, הסתדרנו.
חבר הכנסת רם בן ברק, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון.
תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
שבת שלום.